שבעצם עוסקת בצורך בלימוד מוסר ואמונה. אני מוכן להסביר את הרובד הראשון, הצורך לעיין בלימוד את המוסר. הרובד הראשון הוא חשש מדמיונות. יש חשש גדול מדמיונות. גם הדמיון האנושי הוא עולם מאוד מהיר, מאוד אסוציאטיבי, והוא נקפס לדברים לפעמים שוליים, לפעמים קיצוניים, לפעמים דברים שהם לא באמת בריאים לחיים וטובים לחיים. וכאשר אנחנו לא לומדים דבר ולא מעיינים בו, אז יש לנו סכנה גדולה שהדמיון יתפס לדבר לא נכון, והשלכות חמורות מאוד. בעצם עולם החסידות האמיתי, הבניין האמיתי של עולם רוח ארוך טווח, לא נעשה בישראל, כי אין פורצי דרך, אין מורי דרך, אין אנשים ששכלם חריף והם שוקדים בנושא הזה. צריך הרבה תחבולות, הוא אומר, לקנות את המידות, את המדרגות השונות, לשמור עליהן. זה דורש הרבה השקעה מחשבתית, וכאשר אין אנשים שעוסקים בנושא הזה, הנושא המופקר לעולם הדמיון. הרמח"ל עכשיו יעבור לעוד רבדים נוספים במערכת ההסברה. למה צריך ללמוד אמונה ומוסר? מוסיף עוד נוסף. כיוון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נמצאת ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת, כי כל לבבות דורש השם כל יצר מחשבות ומבין. מה נענה ביום תוכחה מתרשנו מן העיון הזה? תדף לדבר שהוא כל כך מותר עלינו, שהוא עיקר מה השם אלוהינו שואל מעימנו. רמח"ל הסברה נוספת. אנחנו מבינים שעבודת השם ודאי היא לא נגמרת במעשים. אנחנו עומדים בחיים, אפילו בחיים האנושיים, שיש משמעות עצומה למניעים ולכוונות ולמערכות היחסים שמתפתחות מאחורי המעשים. כל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין אדם ש מגיש לך כוס קפה כי הוא מלצר והוא חייב לבוא לעבודה כי הוא רוצה להרוויח כסף וביקש את הכוס קפה, אז הוא מגיש לך שהוא חבר שלך בסדר בוקר ועוד קצת עייף, אז הוא מגיש לך כוס קפה ואומר לך כך. כולנו יודעים שיש הבדל מאוד גדול, למרות שהמעשה הוא אותו מעשה, בדיוק אותו כוס קפה, בדיוק אותו אפקט מבחינתי, אבל אנחנו יודעים שהסיטואציה מבחינת הכוונות, המניעים, שונה לגמרי. היחס שלנו שונה לחלוטין, ובגלל זה אנחנו רואים אירוע של חברות ואהבה וידידות. פה אנחנו רואים אירוע טכני של משא ומתן כזה, עסקי. אני שילמתי, אתה תביא, בסדר? זאת אומרת שכל בר דעת מבין שאם ביחסי בן אדם לחברו זה כך, בוודאי שאנחנו מדברים על היחסים שלנו עם העולם הרוחני, עם העולם הערכי, ובוודאי ששם יש משמעות עצומה לא רק למעשה, אלא למערכת שמאחוריו, המניעים, המחשבות, הכוונות, הרגשות. הקדוש ברוך הוא לא חי בעולם הרשמי, בכלל אנחנו לא פונים אל עולם פיזי, אנחנו רוצים לשאוף אל רוחניות, ולכן ברור לנו ש נדרשת פה תמימות עבודה, תמימות הכוונה, הרמוניה, תיאום בין מה שנראה מבחוץ לבין מה שמתחולל בפנים, זה נקרא תמיד. זאת אומרת שאין שניות. כן, כשהמלצר מגיש לך כוס קפה ומחייך, הוא לא באמת אוהב אותך, הוא לא חבר שלך ואתה לא מעניין אותו בכלל, אלא מה? הוא חי בשניות מצד אישי, אתה בשבילו סתם איזה מישהו תרחן שהוא היה מעדיף שלא תהיה פה בכלל, אבל הוא צריך להראות לך חיוך כדי שתבוא פעם הבאה ותשלם לו. אז יש פה איזו שניות, משהו לא תמיד, לא שלם, לא הרמוני. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שבעבודת השם תהיה שניות כזאת. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשאוף, בוודאי, לטהרה. טהרה זאת אומרת שהמניעים לעבודה הם מניעים שמזדהים, או שיש בהם תיאום בינם לבין מה שנעשה בפועל. כדי להגיע לטהרה, לתיאום מאוד גבוה בין הפנים לבין החוץ, חייבים לבנות את הפנים. צריך לבנות אהבה, לבנות הזדהות, הכרה, התלהבות, רצון, מודעות מאוד גבוהה. זה לא ייוולד ביום אחד. אז בשביל לדעת מה לעשות, מספיק ללמוד הלכה. אבל בשביל ליצור הזדהות נפשית עם המעשה, בשביל ליצור טהרה, כוונה והתלהבות, פה לימוד ההלכה לא יספיק. אנחנו דורשים עבודה שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל. זה לא עבודה רצויה. יחסים בינם לבין העולם הרוחני הם לא יכולים להיות יחסים של כך משהו. הקדוש ברוך הוא לא צריך שניתן לו כלום, ואת הרוחניות לא מתקדמת לשום מקום. אז שאתה עושה משהו ינפל ולחוץ או בלי חוסר הזדהות, אין זה שום התקדמות. לא רק שזה לא התקדמות, היא נמאסת ומתואמת. עבודה נמאסת זאת אומרת שעבודה שאין בה רצון היא בעצם לא נקראת עבודה. מה זאת עבודה? כן, עבודה השתייכות. אדם עבד של מישהו, כמו שהוא משתייך. ומטרת כל המצוות, כל העבודה, זה יצירת השייכות. יצירת השייכות, שייכות נפשית, שייכות רגשית, שייכות מחשבתית. ואם לא נוצרת שייכות, אז מה עשינו? לא עשינו שום דבר. זה נקרא נמאס, זה מתואב, זה אפילו דוחה. כי אם אדם עושה לך משהו, הוא בכלל לא מרוצה, וזה לא מעניין אותו, הוא אפילו זה זר לו, אז מה, בשביל מה, זה לא עבודה. ולכן, הנושא המרכזי הוא הלבבות. הלבבות הוא ראש השם. הקדוש ברוך הוא מתעניין בו בלבבות, כמו שאנחנו קוראים במשנה במסכת ראש השנה. המשנה במסכת ראש השנה אומרת שבראש השנה, ביום הדין, כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשה. מה זה מבין אל כל מעשה? מתבונן. מתבונן, מבין מה עומד מאחורי המעשים. אך כותב איך שחיים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוצר יחד ליבם, זאת אומרת הוא יוצר את הלב, ולכן מה שמעניין אותו זה הלב. מבין, מתבונן אל מה מאחורי הקלעים של המעשה. ואת זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לבבות דורש השם. את המחשבות הוא מבין, גם פה הביטוי מבין. ולכן אנחנו חייבים ליצור עולם מחשבתי, עולם של כוונות, עולם של רצונות. זה לא יכול להיווצר רק על ידי זה שנלמד מה עושים. ודאי צריך לבנות משהו הרבה יותר פנימי, אותנטי. אי אפשר מבחוץ ללחוץ על כפתור כשדובר על רצונות, רגשות ומחשבות. אפשר לעשות בלחיצה על כפתור, אפשר להגיד למישהו תעשה והוא יעשה, אבל להגיד למישהו תאהב, אי אפשר להגיד תאהב, תירא, תתלהב, אי אפשר. אני יכול להגיד למישהו תעשה, אבל העולם הפנימי הוא לא תוצאה של פקודות, העולם הפנימי הוא או שהוא יהיה קיים או שהוא לא, צריך לבנות אותו, צריך ליצור אותו. זה דורש עיון, זה דורש עבודה, זה דורש תשומת לב, וזה עיקר מה שהשם אמרנו שואל מאיתנו. יש פה עוד סיבה למה חשוב ללמוד אמונה ומוסר, כדי שעבודת השם שלנו תהיה עבודה באמת, עבודה תמימה. חריף הרמח"ל את הדברים, הייתכן שיעמול לשכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, פלפולים שלא יצא לנו שום פרי מהם, דינים שאינם שייכים לנו, ואילו את מה שחייבים אנו לבורנו חובה רבה נעשה ולהרגל נניחו למצוות אנשים מלובדה. כן, אז זאת אומרת שלא יכול להיות שזאת עבודה שככה תראה העבודה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, היא בתוך העבודה עצמה מתבקשת התרחשות, התרחשות אישיותית, היא הנושא העיקרי של עבודה השם. יש פה חובה, חובה זאת אומרת מטרת על, מטרת העל היא ההשתייכות, זה שאנחנו לא אין ריחוק בינינו לבינינו, זה החובה שלנו בכלל, קשר. ולכן חייבים לעסוק במושגים, והרמח"ל עובר קצרה למושגים שהוא מתכוון לעסוק בהם, כמה מושגים שצריך לעסוק בהם במהלך הספר. למשל, מושג ראשון, אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית. צריך לברר מה זאת יראה אמיתית. אם אדם, אם הקדוש ברוך הוא מצווה דבר ואנחנו נוסעים כי אנחנו מפחדים שהוא יכה אותנו, זאת לא יראה אמיתית. זאת אומרת שאין פה יראה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יראים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מפחדים שיקרה לנו משהו, זאת לא יראה אמיתית. לברר מה זאת יראה אמיתית, מה הם הענפים של יראה, מה השלכות של זה, זה נושא מאוד גדול. איך קונים יראה? אתה יכול להפחיד מישהו, אבל כדי שבאמת תהיה לו יראה פנימית אמיתית, איך עושים, איך יוצרים התרחשות כזאת בלץ? יש ליראה גם המון המון דברים שעלולים להשכיח אותם. איך נמלט מן ההבל העולמי המשכח אותם לראות? ההבל העולמי, כל מה שמשכיח מאיתנו את עמידתנו אל מול גודל אלוקי. האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בגבינו, אהבה זה עניין שבלב, איך יוצאים אהבה? בכוח כל האמצעים שמגיעים אותנו לזה, איך נמצא אותנו? איך בונים אהבה? איך מגיעים אליה? איך יוצרים אותה? מה אם תבוא הדבקות, התלהטות? בנפשותינו אם הוא יתברך מתורתו. שוב, המטרה היא הקשר לתורה, לריבונו של עולם, היחס. בשביל זה צריך, אם לא נשאל גדולתו, רומותו, אשר עולים בנדבקות הזה, זה דורש העמקה ולימודי אמונה. מהי גדולת השם? מהי רוממותו של הקדוש ברוך הוא? ועוד הרבה בירורי אמונה גדולים מאוד, שלאט לאט יוצרים איזושהי מהפכה הכרתית או דעתית באדם, מה למעלה, מה למטה, מה עיקר, מה קפה, ועוד הרבה דברים. איך תבחר מחשבתנו אם לא נשתדל לנקותה מן המומים שמתאים בה הטבע הגופני? העולם הגופני הוא עולם מאוד אנוכי, מחפש את טובתנו, ואנחנו רוצים לפנות לעבודה טהורה, עבודה שהמניעים שלה לא אנוכיים, צריך לשנות את האדם מבפנים. איך יוצרים שינוי אישיותי מאדם אנוכי לאדם אחר, טהור, אידיאליסט? כל זה מוביל אותנו גם לנושא עמידות. עמידות כולם צריכים כמו כן תיקון והישרה. מי ישרם, מי יתקנה, אם לא נשים לב עליהם ולא נתקה בדבר, דקדוק גדול. כן, עבודת עמידות, עבודה שדורשת הרבה דקדוק. למה דקדוק? כי עבודת עמידות היא עבודה שמאוד קשה לסמן את עמידות. צריך ליישר את המידות. מאוד לא פשוט להגדיר מה זה בדיוק מידה טובה, מה זה מידה לא טובה, מתי הגבול של כל דבר ודבר. הגדרת המידות. יש הרבה דברים שנראים מידות טובות והם לא מידות טובות. יש דברים שנראים מידה רעה והם לא מידה רעה. צריך מאוד מאוד לדייק ולדקדק בעולם המידות, כי הגבולות של המידות, יש לנו מידה זה מידה, זה גבולות, פני מידה, מאוד מאוד קשה לסמן את הגבולות המדויקים. למשל, הרב קוק בסיפור מוסר אביך מציין שאנשים טועים בהגדרת המידות, לא רק בהגדרת המידות, אלא בדיוק של גבולות הגזרה של כל מידה. כן? למשל, אדם חושב שלהיות להיות אדם צנוע, זה מעלה מאוד גדולה להיות אדם צנוע, אז נראה לו שלהיות אדם צנוע, זאת אומרת להיות אדם שלא מבטא את עצמו בעולם. לא מתבטא. נראה לו שמה זה צניעות? צניעות זאת אומרת שאני לא מתבטא. ואז אני בטוח מוצנע. ואז נהיה מצב שהאדם לא מבטא את האישיות שלו. הוא מוחק את כל האישיות שלו. בדרך כלל אדם שהוא הרבה זמן לא מבטא את האישיות שלו, הוא נהיה קצת עצוב. הוא קצת יוצר איזה משהו קצת עצוב, משהו קצת מתוחדך. אדם לא מתבטא, לא מדבר, לא אומר משהו כמו שהם, לא יוזל, משהו קצת מכונס. ואז נוצר טעות, נוצר את זה אי הבנה, איזה חוסר דיוק, וכאילו מידת הצניעות פירושה איזשהו דכדוך נפש. זה טעות כזאת. זה נובע, אומר הרב שם, בחוסר דיוק. כן? זאת אומרת שיש מידות שהן שכנות, וכשאתה לא מדייק, אז זה הולך, נגרם טעות. כמו שלמשל הרמב"ם, בשמונה פרקים, פרק רביעי, אומר שיש אנשים שטועים, שלהיות נדיב זה לפזר ממון. זאת אומרת, זה טעות, אבל זה נראה ככה, אבל זה חוסר דיוק. נדיב זה לא אדם שלוקח פה הצד ולא מפזר לכל עבר, זה לא נקרא נדיבות. עוד נושא הגדול מאוד שנעסוק בו בעזרת השם, זה נושא שדורש יישור. יישור הכוונה לדייק היטב איפה המידה נמצאת, מה גבולותיה, במה אנחנו עסוקים. צריך לעיין עיון אמיתי, לא על סמך השערות, ולא מה שנראה לי פחות או יותר, ולא על פי רגש ואינטואיציה, לא ככה מבררים את עבודת המידות, עבודה מאוד רצינית. כשנעיין דבר אמיתי, מוצאים אותו על אמיתו, מיטבים לעצמנו קודם כל, אדם מברר אישיותו באמת, וזוכים גם ללמד לאחרים, ומיטבים להם גם אותו. אז אם כן, יש פה הרבה מרכיבים, מה היראה האמיתית, איך קובעים אהבה בלב, מה היא טהרת המחשבות, הרבה נושאים שהם כולם פנימיים, זה לא נושאים שההלכה החיצונית יכולה לענות עליהם, זה דברים שצריך לבנות אותם באישיות, בנפש, פנימה, ברצונות, בערכים, במחשבות, ועולם הפנים לא נבנה ללא חשיבה, לא נבנה ללא תשומת לב, ללא השקעת זמן, משאבים, בנושא הזה של הפנימיות. מי שגם מעריך מאוד בנושא הזה, זה בעל ספר חובת הלבבות, מקדים בקדמה ארוכה מאוד על כך שהוא מתמה ומתפלא איך יכול להיות שאנשים מזניחים את חובת הלבבות, עוסקים בחובת המעשים, אבל לא עוסקים מספיק בחובת הלב, למרות שמוכיח מהתורה ומהנביאים ומחזל שבעצם הרבה יותר חשוב. חובת הלב הרבה יותר משמעותי, תופס נפח עיקרי בעבודת השם, גם הוא מאוד מאוד מתפלא, ודבריו מאוד מאוד דומים למה שמופיע כאן בספר מסילת ישרים. ממשיך רמח"ל ומביא עד כאן, הוא הביא ראיות מסברה, אבל כידוע שכשרוצים להוכיח דבר לא מספיק להביא ראיות מסברה. כן,
יש איזשהו הבדל בין מידות למעשים, שמעשים אפשר לתת שולחן ערוך שכולם צריכים להגיע לאותו דבר, וכולם צריכים לשמור שגעת באותה צורה.
גם מידות כולם צריכים.
אבל לכל אדם יש אופי משלו.
אופי זה אופי, אנחנו מדברים על מידות. זה שני דברים שונים.
גם מידות יש איזשהו
משהו מידיאלי
שכולם צריכים להגיע
אליו. כן, ודאי. יש אופי, אופי זה סגנון. שני אנשים נוטלים לולב. אחד מתרגש, הוא רגשן כזה, ואחד הוא טיפוס יותר רגוע. אז אחד הוא נותן לולב כזה רגוע, ואחד הוא מאוד סוער. בסדר, זה לא אכפת לי, שניהם כאילו מספק לולב. גם המידות, יש אדם שהוא, כולם צריכים להיות בעלי חסד. כולם. יש אדם שהוא, כשהוא עושה חסד, אז הוא מאוד מלא רגש, ויש אדם שהוא פחות רגשן. כשהוא עושה חסדים לאנשים, הוא עושה את זה בצורה יותר עניינית. זה לא משנה, הוא עושה חסד, הוא צריך להיות עם מידת החסד, תכיר בו, גם אם זה בסגנון שונה, האופי שונה, הערך הוא אותו ערך.
חובת
הלב. הבאתי דוגמה מחובת המעשים, ויש גם דוגמה מחובת הלב. שיהיה לך מידת חסד בלב, צריך שיהיה לך בתוך הלב מידה של חסד.
אם אני עושה את זה, הרגיעה שצריך לעשות את זה,
אז זאת אומרת שאיך לא תיקנת את המידות, וזה לא טוב, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו גם נתקן את המידות. יש מצוות עשה מדאורייתא, לתקן את המידות, וללכת בדרכיו, נכון, מאור בחור, מחלתה בחור, מאור בחור, למצוות עשה, כל מיני מצוות מנות, לדוב כבוד. יש מצוות יראת השם, כל מיני המצוות, יש מצווה ליראה את השם, מצווה לאהבה את השם, מצוות הלב. חובות הלב שחייבים לעשות אותם. כן. לא מספיק המעשה החיצון. יש עירה, מה זה עירה? צריך לקנות את זה. טוב, זה דברים שאנחנו נראה אותם כמובן ש... כדרכם של ספרי קודש, לא מספיק שתביא הוכחה מסברה, הרמח"ל בינתיים דיבר מסברה. סברת המציאות, להיזהר מהדמיון, וסברת התמימות. תמימות העבודה, אבל צריך גם ראיות נוספות. אז הוא מביא ראיה. למשל, שלמה המלך בספר משלי, כותב, אם תבקשנה כסף וכמת מונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. אומר לנו שלמה, החכם מכל אדם, יראת השם זה נושא קודם כל צריך להבין אותו, לא רק לעשות. ולא רק שזה נושא צריך להבין, צריך מאוד 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 לבקש אותו. זאת אומרת שיש פה עמל גדול מאוד. איזה עמל? אם יראת השם זה רק מה עושים, אז תגיד לי מה עושים, וזהו. מה זה תבקשנה ככסף? צריך לחפש ולעיין המון המון. כמו כסף, כן, דבר שהוא לא קל למצוא אותו. מטמונים, עוד יותר קשה למצוא אותו. זאת אומרת, מדובר פה על לימוד מעמיק מאוד. אז, אם אתה מת מאוד מאוד, תבין יראת השם. אני לא אומר, אז תבין פילוסופיה, אז תבין תכונה, אז תבין רפואה, או בקודש, אז תבין דינים, אז תבין הלכות. אלא אז תבין יראת השם, רק מה שיראת השם דורשת מהלך לימודי עיוני לא פחות ואפילו יותר מכל עולם הלימוד. ופה זה אומר הרמח"ל, זה ממש לא נראה כך. לצערנו הרב, אומר הרמח"ל, זה נראה שאנשים לא מזהים את סוגיית יראת השם כנושא ששייך ללימוד מעמיק ולמאמץ שכלי ולמאמץ מחשבתי. לא, זה קוראים ככה. קוראים ככה ברפרוף, הנה קצת דברים של יראת השם, קצת מוסר, קצת אמונה, כשעייפים, כשאין כוח, ככה בין לבין, אבל זה לא משהו שבאמת משקיעים בו את מיטב המחשבות והעיון והמאמץ האינטלקטואלי. ואתה רואה ששלמה המלך אומר להפך, שדווקא שם נדרשת הכי הרבה העמקה מחשבתית, הכי הרבה עיון והכי הרבה מאמץ, סוג של העקרוני. הרי שלהבין מה זאת יראה, צריך לבקש אותה ככסף. לא מספיק לעשות חזרות מהירות, צריך לבקש ככסף, לחפש באמת פתרונות, דרכים, לחפש אותה כמטמונים. הרי איפה הבאנו אם כן שתי ראיות. ראיה אחת מסברות וראיה אחת מפסוקים. אז יש לנו גם מה שלמד מאבותינו, הנה יש לנו פסוק מאבותינו, משלמה המלך, ומה שמפורסם את כל בן דעת, מסברה. אז הבאנו גם סברה, מה שמפורסם אצל כל בן דעת, שלא יכול להיות שתהיה עבודת השם בלי כוונה, בלי מחשבה. שתיים, הבאנו ראיית הפסוקים, אז אנחנו מסודרים, יש לנו גם ראייה מהסברה וגם מהפסוקים. מוסיף המהר"ל, הרמח"ל, עוד רבדים נוספים של הסברה. זאת אומרת, עוד מערכה. עוד סגנון להסביר את הנושא הגדול הזה. נמצא זמן לכל שאר חלקי העיון, ולעיון הזה לא יהיה זמן. למה לא יקבע אדם לעצמו עיתים לפחות להסתכלות הזה, אם מוכרח או בשארית זמנו לפנות אל עיונים או אל עסקים אחרים? האם יעלה על הדעת שהאדם מוצא זמן לעיין בכל מיני נושאים חשובים מאוד, ולנושא הזה אין לו זמן? אין לך זמן לקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא? יש פה סוגיה? היחסים שלך עם ריבונו של עולם, אתה אוהב אותו, ירא ממנו, דבק בו, סוגיית הקשר. וכמו אדם שהוא אין לו זמן לדבר עם חברים, אין לו זמן לדבר עם חברים, אז אין לו חברים. אם אתה לא מדבר עם חברים, ואתה לא חושב מה, איך אני יכול לשפר את היחסים שלי עם חברים, ואתה לא משקיע בזה קצת תשומת לב, אז לא לך חברים. וכי עלה לדעת שאין לנו זמן לחשוב על הקשר שלנו לריבונו של עולם, איך מפתחים אותו, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חושבים. זאת אומרת שיראת השם זה לא רק אוסף מעשים, יראת השם זה מערכת יחסים. מערכת יחסים שדורשת השקעת זמן מתמדת. ואם תאמר, זה מערכת יחסים שקל ליצור אותה, לא נכון, בכלל לא. תראה מה כתוב בספר איוב, אין יראת השם היא חוכמה. תצליח ליצור מערכת יחסים של יראה, יחסים נכונה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לשמר את מערכת היחסים, לבנות אותה, זה הדבר שנקרא חוכמה. להשקיע בזה, זה לא קל, זה יש פה קשר שצריך להבין איך יוצרים אותו. עד כדי כך, לא רק שזה חוכמה, הגמרא בשבת מעצימה ואומרת, הן אחת, אחת הכוונה רק יראת השם בחוכמה. זה הדבר שהוא הדבר היחידי של חוכמה. בלשון יווני, גם היום בלטינית, באנגלית, כמעט בכל השפות הלועזיות שאנחנו מכירים, אחת זה הן, הן זה one, uno, כל השפות הלטיניות, אין בצרפתית, זה הכל אחד, כן? והכל בא מיוונית, גם בגרמנית, הכל הינון בווריאציות שונות כאלה ואחרות. זאת אומרת שאתה רואה שמוצאים לנו חז"ל רמז על הדבר, רמז, אפילו אם הוא כאילו משתמש בכל השפות האינטלקטואליות החכמות, יוונית, לטינית וזה וזה, גם שם תמצא רמז לדבר, שמה החוכמה באמת? יראת השם. אז רואה שאתה הרבה הרבה יותר חוכמה מכל המדעים, מכל התרבויות. זאת אומרת שהעירה היא חוכמה והיא לבדת חוכמה. לא יכול להיות, זה נקרא חוכמה, דבר שאין בו יום.
לא
הבנתי
מה
הרמז
או הראייה מזה
שמסתכלים על חושב. רמז. אתה רואה שאיוב רומז לזה בקרב, כחזל. שהן יראת השם מחוכמה, הכוונה, דורשים חזל דרש עקיצה כזאת. אני חושב שזה רמז שבא לעקוץ. כאילו, לפי ה... גם לפי ה... כאילו, לך לפי הלשון היוונית. יוונית זה החוכמה הכללית של העולם. אז יראת השם היא החוכמה. היא החוכמה באמת, שם הוא נמצא, כלומר לא איפה שהיוונים חושבים, שהמדע חושב שזה יהיה נורא טוב, בוא תקבלי איתו, אשר שם נמצא. כן.
זה
מבסס
על זה שכל השפות הלבוד
מלשון הקודש, או שזה לא קשור? אני לא חושב שזה. זה כזה אופציוני קצת, זה ביקורתיות כזאת. בסוף מה החוכמה? מה החוכמה? לפני הרבה שנים, בעוד שהרב קוק היה חי, אז באוניברסיטה העברית, שהוקמה בירושלים, עשו איזה משהו לכבודו. עשו איזה תערוכה, איזה כינוס כזה לכבודו, על הספרות שהוא כתב, על הספרים. אז הוא סיפרו לו על זה. אז הוא אמר, אם אתם כבר מסתכלים עליי, אם אתם כבר מתעניינים בי, אל תתעניינו בחוכמה שבי, תתעניינו ביראה שלי. אם כבר. הרבה יותר חשוב. זאת אומרת, יותר חשוב, האוניברסיטה יכולה לחקור את החוכמה. זה משהו עוקץ. אבל היראה, איך בונים יראה? זה הדבר, זה הסיפור. זה הרבה יותר חשוב. איך בונים יראת שמיים זה בן אדם? איך אדם בונה לעצמו באמת באמת יראת השם? קשר עמוק עם ריבונו של עולם, גבורת נפש ותמידית, מתפתחת, מערכות יחסים עמוקות עם הקודש. זה הרבה יותר קשה מכל החוכמות. וזה, אפשר לכתוב מלא ספרים, אבל ליצור נפש כזאת זה מאוד מאוד לא פשוט. ודאי שאין ניקח חוכמה מה שאין בו עיון. ובוודאי האמת שעיון גדול צריך על כל הדברים האלו לדעת אותם באמת, לא על צד מדמיון הספרה כוזבת, כל שכן לקנות אותם ולהשיג גם שלושה דברים, הסגרנו גם שבוע שעבר, גם חל לאורך כל הדרך. נזכיר בכל נושא שלושה דברים, לדעת, לקנות ולשמר, גם פה, לדעת, לקנות ולהשיג, שזה לא ילך לאיבוד. כן, ואם כן, אנחנו צריכים הרבה הרבה חוכמה, יראת השם היא מאמץ רוחני אדיר שדורש מחשבה ורגש ורצון ושיפוט נפשי. זה עבודה ענקית. כן, אז יש לנו גם מסברה, גם מפסוקים, הרבה ראיות לעמדה הזאת שגם בחזר אנחנו רואים פה עכשיו, גם מפסוקים, עכשיו היינו עושים בחזר, כן.
להשיג
הכוונה לשלם?
אתה לא
מוכן
לקנות
כאילו? לא, לקנות זה שיש לך דבר, והשאלה אם זה נשאר אצלך. אתה הולך לקנות. נשים לי
דבר שיש לי שהוא
לא לבד אותו? מי שהתבונן יראה שאין לך סודות תמיד באותם דברים שהחשיבו המתכסדים הטיפשים, אלא בדברי שלמות תמיד. כן, זה לא לחשוב שחסידות זה דבר שבנוי על טיפשות. יש אבאמינה כזאת, יש אסכולה כזאת בעולם, שחסידות, כלומר התקדמות רוחנית ביראת השם ובאהבת השם ובדבקות, זה פונקציה של טיפשות. ככל שאתה יותר טיפש, אז אתה יותר צדיק בעבודת השם ובזה. זה מין אשליה כזאת. זאת אומרת, ככל שאתה פחות חושב ויותר עושה דברים סתם עם הרגש, עם הדמיון, עם האסוציאציה, אז כאילו אתה באפקר כזה, באיזה מין, זה כאילו התבטלות כזאת. שום אופן אומר לך, לא זו הדרך. לא זה, גם הרמב״ם יוצא תקיף מאוד נגד זה, בפרק רביעי של 8 פרקים. לא זאת ההתקדמות בעבודת השם, ובעבודת השם זה דבר מאוד מאוד רציני. דבר שצריך לחשוב עליו הרבה מאוד, לעיין בו היטב, צריך בו הרבה הרבה לימוד. זה לא משהו שאפשר לשלוף מהשרוול, זה התחסדות מטופשת, כלומר יש פה חוסר הבנה מהי חסידות. הרמח"ל בהמשך הספר יצטט את דברי החז"ל במסכת אבות, ולא עם הארץ חסיד, עם הארץ לא יכול להיות חסיד. אדם שלא לומד, לא מחכים ולא מעיין, הוא לא יהיה חסיד, אולי הוא יהיה באשליה של חסיד, אבל עם הארץ לא יכול להיות חסיד. כל זה מוביל אותנו להתחיל רשימה של נושאים, מהם הנושאים שאנחנו הולכים לטפל בהם לאט לאט בעזרת השם במהלך ספר מסילת ישרים. חוכמה רבה נדרשת לקיים את מה שמשה רבנו, משה רבנו מלמד אותנו תורה, מה שמשה רבנו עליו השלום מלמדנו, ולחסוך אומר בספר דברים. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? שואל הכוונה, מה אתה רוצה בכלל מאיתנו הקדוש ברוך הוא? זה מין שאלה מוזרה, מה השם שואל ממך, מה אנחנו לא יודעים? הרי למדנו כבר את ספר שמות, ולמדנו כבר את ספר ויקרא, את ספר במדבר, ראינו מלא מצוות, מעמד הר סיני, בפרשת משפטים, וכל ספר ויקרא, עם כל המצוות, ושואל, משה אמרנו, מה השם שואל ממך? אנחנו יודעים מה כל הרשימה של המצוות. למה השם שואל ממך, הכוונה שיש משהו שהוא צריך לדעת, שהוא בעצם הנושא. זה שאני אגיד לך מצוות זה לא מספיק. אני לא, משה אמרנו, יכול להגיד לנו רשימות של מצוות, אבל הוא משקיע עשרות פסוקים בספר דברים, פרשת דברים, והתחנן, עקב, בלי מצוות בכלל. אין שם מצוות. למה הנושא? מה אנחנו רוצים? מה המטרה? מה השם שואלים? מה המבוקש? יש פה רשימה של חמישה דברים. דבר ראשון, ליראה את השם אלוקיך. דבר שני, ללכת בכל דרכיו. דבר שלישי, לאהבה אותו. דבר רביעי, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. דבר חמישי, לשמור את מצוות השם וחוקותיו. לשמור מצוות השם וחוקותיו זה לקיים את המצוות. זה המעשה. אז אנחנו רואים שהמעשה מופיע רק בסוף, אחרי הרבה דברים שקדמו, ולא רק זה, אם נראה את המקום שזה תופס, תופס חמישית. ארבע חמישיות, אומרים במוחל, ארבע חמישיות ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה לא מעשים. ארבע חמישיות ממה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו זה דברים רוחניים פנימיים, שעוד לפני המעשה ומעל המעשה, יראה, אהבה, הליכה בדרכיו, לעבוד בכל הלב. ויגיד גם בהמשך ששמירת המצוות זה שמירת המעשים. אנחנו רוצים את לפני המעשים. אנחנו רואים כמה משה רבנו אומר שצריך להשקיע בעולם הפנימי. עולם הפנימי דורש השקעה פי ארבע מאשר בעולם, פי חמש מאשר בעולם המעשי, ההלכתי. אני לא יודע אם זה השקעה של זמן, אבל ודאי השקעה של מרכזיות בחיים, באישיות. כלל כאן כל חלקי שלמות העבודה, איזה אדם יש לנו לפנינו. העבודה נרצה כשמו התברך. כן, חמשת החלקים, פיראה, הליכה בדרכה, אהבה, שלמות הלב ושמירת המצוות. כן, אז הרמח"ל קצת על קצה המזלג נותן לנו קריאת כיוון של המושגים, למרות שבהחלט הם יצטרכו הרחבה מאוד מאוד גדולה בהמשך הספר, אבל יש לנו איזה אידיאל מול העיניים, תורה שבכתב, נותן לנו חזון. משה רבנו מציב לנו חזון. חזון של חמישה חלקים, חמישה חלוקי נחל. קודם כל, משה רבנו אומר לנו שהיסוד לכל זאת העירה. מה זה עירה? כמו שכבר התחלנו לומר היום, עירה זה לא לפחד שמשהו יקרה. לפחד שמשהו יקרה זה לא בונה שום דבר בפנים, זה לא דבר פנימי, זה בטח ובטח לא דורש חוכמה. אז תביא עירת השם, עירת השם היא חוכמה. אם אתה מפחד שמישהו ירביץ לך או מישהו יעניש אותך, לא צריך לזה שום חוכמה ושום התבוננות, להפך. כמה שפחות חוכמה וכמה שפחות התבוננות, פשוט אתה מפחד, אמרו מה יהיה מלך, הוא מרביץ לך פעם אחת ומעניש אותך, והבנתי, זהו, קלטתי. גם בעלי חיים מעולפים יש להם עירה מצוינת, דווקא בגלל שהם לא חכמים כל כך, הם יותר עירים, הם חטפו פעם אחת מכה שהם עשו מעשה לא נכון, וזהו, מכאן בעירה שהם לא מתעסקים יותר. זה דורש חוכמה? זה דורש התבוננות? ודאי שלא. אז אם כן יראה, אין פירושה פחד שיקרה לי משהו. וזה לא חוכמה ולא התבוננות ולא איום ולא למידה. ומה זה יראה? יראה, יראת רוממותו. זאת אומרת, להבין שיש משהו מרומם, ולא רק שיש משהו מרומם, אלא שאני מעריץ את הדבר המרומם. בשביל להעריץ דבר מרומם, אתה צריך קודם כל להכיר ברוממות. ב' להחשיב את הדבר המרומם, שיהיה חשוב בעיניך, כל כך חשוב בעיניך, כל כך גדול ומשמעותי, כל כך מוערך בעיניך, עד כדי כך שהוא הופך מי חשוב ומוערך לדבר נערץ, להעריץ אותו. זה לא דבר שקוראים ביום אחד. זה שאתה מפחד מישהו, אתה מפחד, זה לא רואה לך לא הערכה ולא הערצה. אם אני מפחד משוטר שיתפוס אותי, אני לא מעריך אותו ולא מעריץ אותו. אנחנו רואים בתפילה, תקדישך ונעריצך. זה יראה, הערצה כלפי שמיים. איך מעריצים? כן.
איפה לומדים שצריך
הערצה ויראה? הנה, שיראה מלפניו כמו שיראה מלפני מלך גדול ונורא ויבוש מגדולתו. מה זה יבוש מגדולתו? כמישהו שאתה מאוד 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 מעריך אותו, קו נתון מעריץ אותו, אתה מתבייש מגדולתו, אתה נבוך מגדולתו, כזה גדול, אתה כל פעם נבוך. ממי נבוכים? ממי מתביישים? מאנשים שמאוד מאוד מעריכים אותם. אם למשל, אתה תעבור ליד חבר שלך, ואתה תגיד איזה פתיחה לא כל כך מוצלחת, בסדר, אז זה לא הלך, לא נורא. אבל אם אתה תעבור ליד רב גדול מאוד מאוד, שאתה מאוד מאוד מעריך אותו ומעריץ אותו, אתה מאוד מאוד תתבייש. ולדעת שאמרת איזו אמירה לא כל כך חכמה לידו, זו מבוכה מאוד מאוד גדולה, למה? אתה מאוד מעריץ אותו, אתה יודע כמה הוא גדול, אתה מרגיש כזה קטן לידו, אז אתה מרגיש מאוד מבוכה. זאת אומרת, הרגשת הקדמות. יבוש מגדולתו להרגיש קטן. איך אני מרגיש קטן ליד מישהו? שאני כל כך מעריץ אותו, כל כך גדול בעיניי, שאני מרגיש לידו תמיד קטן. איך זה קורה? זה רק יכול לבוא מתוך הכירות. אני לא יכול להתבייש ממישהו אם אני לא מכיר אותו. אני לא יכול להרגיש קטן כלפי מישהו אם אני לא מכיר אותו. לכן אומר אומרים המפרשים, עוד, המלבי, כותב את זה, הנציב ועוד, שיראה זה תמיד תוצאה של הכרה. זה הפוך מפחד. פחד הוא תוצאה של חוסר הכרה. אני לא מכיר משהו, אז אני מפחד. לא מכיר, לא יודע. ילד קטן מגיע למקום שהוא לא מכיר, מפחד. יש פה מישהו שהוא לא מכיר, זה לא אבא שלו, הוא מפחד. אדם הולך למקום לא ידוע, הוא מפחד. מפחד ממה יקרה. פה בדיוק הפוך, בשביל להעריך ולהריץ, אתה צריך להכיר. להכיר את רוממותו של הקדוש ברוך
הוא. כן, אבל זה לא הכירות קרובה, כי הכירות הקרובה, כלומר, אני מעריץ אדם שהוא רחוק ממני.
לא, אתה מעריץ מישהו שאתה רואה הערכה. יכול להכיר מישהו מאוד מאוד קרוב, וכל פעם שאתה מכיר אותו, אתה רק עוד יותר מעריך אותו. ככל שאתה מכיר אותו יותר קרוב, אתה עוד יותר מעריך אותו. בהתחלה לא הלכת, כמו שמכיר אותו יותר ויותר, אתה אומר, בן אדם הזה מדהים, כל הזמן, אני רק מעריך אותו מיום ליום יותר ויותר, אני מרגיש כזה קטן לידו, גם בגלל שאני מכיר אותו יותר, אני מרגיש כזה, כל דבר שהוא יגיד לי אני מיד רץ לעשות, לא כן מפחד ממנו, אני מעריץ אותו, בטוח, בן אדם הזה כל השיקולים שלו הם כלליים, וכל המניעים שלו הכי טהורים בעולם, הוא יגיד לי משהו ישר, אני מתגמד לפניו, מה שהוא יגיד אני רץ. הוא מלך, מה זה מלך? הוא כזה כללי, הוא כזה חושב מחשבות כל כך גדולות ורחבות. אני כזה קטן לידו. לא, כמו שפנים, כן.
הוא בא לו איזה בית איזשהו אווירה משוחררת יותר. זה רק
אם אתה מעריך מישהו, אז כל שאתה מתקרב אליו יותר, אתה יותר מרגיש קטן לידו. רק עוד יותר נמס לפניו. ודאי, בשביל זה אנחנו לומדים רבונו שלו ולומדים את הרוממות. מה לומדים את הרוממות? את העובדה שהוא מעליך. כל שאנחנו לומדים יותר על רוממותו, להכיר, תהליך של הכרה, אז יותר ויותר מעריכים, יותר מעריצים, ודאי כמו שמתקרבים יותר, אז עוד יותר וואי, איך זה גדול, יותר גדול מה שחשבנו, אתה לומד יותר, עוד יותר גדול מה שחשבנו, אתה עוד יותר מתפעל ממנו, אתה לומד יותר את התורה, אתה אומר וואי, איך אתה גדול חשב עם ככה בדברים? אתה רואה את השגחת השם, אתה עוד מתפעל, מה חושב גם על זה? וגם זה יעשה כל יום. אז כי אומר רמב"ם, כמו שאתה מכיר יותר, לומד יותר את התורה ואת העולם ואת הנהגת השם, אתה יותר מתפעל. אז זה יותר, יש פה יותר הערצה. ואז הוא יגיד לך משהו, אני רץ אחריו מיד. אני מאוד מתבייש לפניו, אני מתבייש כי אני יודע כמה אני קטן. אני יודע כמה המחשבות שלי עדיין קטנות, המילים שלי עדיין לא אידיאליים. זה בושה יפה, זה בושת פנים אמיתית, כן? בושת בושה על פני האדם היא תכונה שמלמדת על הכרת גדלות, שאתה מכיר משהו שהוא גדול בעליך. תהיה, אני מייעץ לך פעם, אולי תהיה נשמע, יצא לי תקופה מסוימת להתלוות, לעזור למישהו שהוא אדם כלל ישראל. הוא לא תמיד חכם גדול, אבל הוא כל מה שעושה למען כלל ישראל. 24 שעות ביממה, הייתי נער, הייתי צעיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 375 ימים בשנה, כל הזמן, רק מה שטוב בכלל ישראל. משהו לא מהעולם הזה. אתה לא מבין איך הוא חי, הרי אדם, לא ברור איך הוא חי. והיה תקופה מסוימת שהייתי, עזרתי לו באיזה כמה עניינים. לא יכולתי להגיד לא על מה שאני מבקש. לא יכולתי. מה? היה אומר לי, ב-2 בלילה בוא לשם, לא יכולתי להגיד לא. כי אתה יודע שהאדם הזה, כל הזמן רק כלל ישראל בראש שלו. רק לעזור לכולם, ולחתור, ולעזור. אין לו רגע של חשיבה פרופית. אז אתה נמס. למרות שהוא לא תמיד חם גדול. אבל אתה מרגיש קטן יותר. אז אתה מעריץ אותו. ככל שאתה מכיר אותו יותר, אתה מעריץ אותו יותר. זאת יראה. יש יראה תמיד החכמים גם. זה מלך גדול ונורא, זה לא מלך, זה מלך גדול עם שיקולים אדירים, נורא, מה זה נורא? הדבר שלא נתפס, זה נורא נורא שאי אפשר לתפוס את זה. מה נורא המקום הזה אומר? אני לא מבין איך זה יכול להיות, משהו אדיר, בלתי נתפס. מה אדיר שמך לכל הארץ? יבוש מגדולתו, על כל תנועה שבא לתנועה, אני בא לעשות משהו מיוזמתי, אני אומר, רגע, מה המניעים שלי? אני מתבייש, אני חושב, רגע, המילים שלי, המילים נכונים, פסולים, גדולים. וואי, איך אני בכלל חושב? הקדוש ברוך הוא המילים שלו כאלה תיאורים וטובים וכללים, ואני מה אני חושב, איזה דברים יש לי, איזה מניעים יש לי בחיים. כל שכן, לדברו לפניו. מה זה לדברו לפניו? אני בא לבקש בקשות, וואי, איזה ממשק. אני מבקש בקשות אישיות, קטנות שלי, לפני האדם, לפני ריבונו של עולם, שכל מיני אותו זרק, אני מתבייש לבקש. כן, נדמיין לעצמנו, שאני יודע מה, יבוא לפה, אתם שומרים, כאן בכניסה להראית, אתם שומרים בכניסה לישיבה. נדמיין לעצמנו שיבוא לפה לביקור בישיבה, ביקור מלכתי, שר הביטחון. שר הביטחון יבוא לביקור מלכתי בישיבה, ויגיד כמה משפטים על נושא ביטחון ישראל, ואחר זה יגיד, יהיה זמן לשאלות. יהיה ככה, כל הישיבה נמצאת, אחד התלמידים ירים אצבע ויגיד, שר הביטחון, סידרו לי שמירה בשלוש בצהריים, וזה לא מתאים לי בכלל, אמא שלי מגיעה, זה לא מסתדר לי. אני מעריך שכולם ישימו את הראש מתחת, לא יודע, ינסו להתחבר מרוב בושה. אתה שר הביטחון, הוא מנהל את הביטחון של כל המדינה, אתה עכשיו מעניין אותו בדבר הזה. איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש? עכשיו אנחנו מנגישים להתפלל לפני מלך העולם. אפשר, רגע, מה אתה מבקש? זה ראוי בכלל, זה בכלל שייך, זה אולי זה סתם קטנוני. אז אדם בא לבקש בתפילה, הוא מרגיש קטן. אני מבקש על מה, לכן הפרטים שלי, וואי, זה לא נעים, זה מביך, אתה רק בחור, מלך העולם, דואג לכל המציאות. זה מזכך את התפילות. זה את התפילות, הרבה יותר רגיונות, כי אדם מתפלל מתוך עירה. איש קטן, תבין, יכול להתפלל על משהו שהוא מתאים למניעים האלוקיים, מנסה להתחבר, למען שמך אנחנו אומרים, גואל חזקה, אתה בשביל הגאולה, בשביל משהו ערכי, כללי, זה תפקיד העירה.
אבל
השם גם רוצה שאנחנו לקחת את הדברים הקטנים ונעשה אותם גדולים. מה למשל?
נגיד, עכשיו הוא צריך, רוצים לפקד את העבודות, פשוט
לא, אומר המהר"ל בנתיב העבודה, שזה נקרא תועבה. אומר המהר"ל בנתיב העבודה, שאדם כשהוא בא לבקש על עניינים שלו, חייב לו לבקש מצד שזה טובת רצון השם. זה מקדם את המטרות המוכנות. אחרת זה תועבה. זה מביך, מביש, גם נפש החיים כותב ככה, אפשר להגיד, שזה מביך ומביש. מה אדם, מה אתה, איזה ספרים, אתה לא מתבייש. אפילו אמרתי, לפני שם אתה מתבייש. אז נזרר, אמרתי, לפני מלך העולם, אתה לא שוב פה. אז כל התפילות, נפלים על הציבור, אף נפלים על יחיד, כל בלשון רבים, נפלים דברים כלליים, לאומיים, על כולם, לא רק על עצמי. או בתורה, כשאני עוסק בתורה, גם אני עוסק בתורה שלו. תורתו של הקדוש ברוך הוא, מי אני ומה אני עוסק בתורתו. אני, מה אני מבין בכלל, מה אני יודע, ויש את התורה שלו, ואני מעז לפתוח את התורה שלו, לנסות להבין, זה בושה. זה לא הגיוני. זה כמו שאדם, אני יודע, יבוא איזה ילד בגן ילדים, ייקח דוקטורט של איזה פרופסור לפיזיקה, ויתחיל להלל בזה ולהסתכל, לכתוב על זה דברים, זה מלוכח, זה לא מתחיל, זה מוזר, וזה לא נתפס, זה הרבה יותר מזה. תורתו של הקדוש ברוך הוא, רצונותיו, מחשבותיו, אנחנו מעיזים ככה לבוא, כאילו זה שלנו. היראה, אני לא צריך לבנות את זה. טוב, בשורות טובות.